מסכת זבחים פרק שני. בפרק שלנו אנחנו נלמד על עוד פסולים שעלולים להיות בעבודות הקורבן. משנה א', כל הזבחים שקיבל דמם, זר, עונן, טבוליו, מחוסר בגדים, מחוסר כיפורים, שלא רחוץ ידיים ורגליים, ערל, טמא, יושב, עומד על גבי כלים, על גבי בהמה, על גבי רגלי חברו, פסל. זה רשימה של פסולים בכהן עצמו. כהן שעשה עבודה, אחת מעבודות הקורבן, כאשר הוא עונן, או עונן זה אומר מישהו שמתו מוטל לפניו, הוא אסור לו לעבוד, טבול יום, כלומר הוא לא טהור לגמרי, מחוסר בגדים, אין לו את כל בגדי הכהונה, מחוסר כיפורים, כלומר הוא נטמע למשל בתומת זב, זב שרה שלוש ריות, והוא צריך להביא גם קורבן כחלק מהטהרה שלו, והוא עשה הכל חוץ מלהביא את הקורבן, זה לא מספיק. שלא רחוץ ידיים ורגליים, כלומר הוא לא עשה את ההכנה הנכונה, ערל, כן, הוא לא נימול מאיזושהי סיבה, טמא, יושב ולא עומד, או עומד על גבי כלים, זה חציצה בינו לבין הקרקע, ואפילו אם החציצה זה בהמה, ואפילו אם זה חציצה היא רגלי חברו, עמוד על רגלי חברו, הוא פוסל את אותה עבודה, הוא מילא פסל את הקורבן. הפסול הראשון כאן היה זר, זה כמובן, לכן כתוב שקיבל את דמם זר, כי מקבלת הדם ואילך זה קשה רק בכהן. קיבל בשמאל פסל, רבי שמעון מכשיר. אז תנא קמא ברבי שמעון נחלקו על דרשה של פסוק, האם חובה בימין, האם זה רק לכתחילה או גם בדיעבן. נשפך על הרצפה והאספו, פסול. אם זה נשפך על הרצפות של, של, של בית המקדש, אז זה פסול בגלל שזה כבר לא נחשב מדם הפר. נתנו על גבי הכבש, שלא כנגד היסוד. עכשיו זה פסולים במקום הדם, מקום שזרק בו את הדם. אז אם הוא זרק את הדם במקום על המזבח, על הכבש, על העלייה של המזבח, שלא כנגד היסוד. יש, נגיד, איפה ש... בקורבן שיש זריקות 2 שהם 4, אז זורקים זריקה אחת בצפונית מזרחית ואחת במערבית דרומית. מפני שבשתי הפינות האלה יש יסוד. היסוד הוא הולך לאורך... הדופן הצפונית והדופן המערבית של המזבח, והוא גם חורג קצת כלפי, חורג קצת הלאה, ולכן יש יסוד בעצם בשלוש מתוך ארבע הפינות. רק בפינה הדרומית מזרחית אין יסוד, ושם הוא זרק את הדם. אז זה גם כן פוסל. נתן את הניתנים למתן למעלן, ואת הניתנים למעלן למתן. באמצע גובה המזבח היה חוט שנקרא חוט הסקרה, זה סימון אדום, ויש דמים שצריכים להיות מעל, ויש דמים שצריכים להיות מתחת. חטאת בהמה ועולת העוף מעל חוט הסקרה. כל שאר הקורבנות מתחת לחוט הסקרה. ואם הוא שינה, נתן את הניתנים למתן למעלן, ואת הניתנים למעלן למתן, אז הוא פסל. את הניתנים בפנים בחוץ ואת הניתנים בחוץ בפנים, פסול ואין בו קראת. יש מה שנקרא חטאת פנימית, זה חטאת מיוחדת, כמו למשל פרים, פר ושעיר של יום הכיפורים, פר אין דבר של ציבור, שאת הדם שלהם זורקים, לא רק בעצם מורחים על מזבח הזהב שבתוך הקודש. אז זה ניתנים בפנים. אם הוא עשה את זה, זרק את הדם בחוץ, או את הניתנים בחוץ, בחטאת רגילה, בפנים, הלך ומרח את זה על מזבח הזהב. פסול ואין בו קראת. וכל הדברים האלה שאמרנו, הדין הוא שהקורבן פסול ואין בו קראת, מי שאכל אותו לא חייב קראת. אין בו קראת על עצם אכילת הבשר הזה הפסול, וגם אין בו קראת, אפילו אם נוסף לזה עוד פסול שהיו חייבים עליו קראת בקורבן כשר, במקרה הזה לא היו חייבים קראת. משנה ב', עכשיו אנחנו נכנסים לדין חוץ למקומו, השוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ. מחשבת חוץ למקומו זה אומר שאדם עשה, הכהן עשה עבודה ובכוונתו הייתה לאכול את הבשר או לעשות עבודה אחרת חוץ למקומו, מחוץ לעזרה. אז הוא שחט את הזבח על מנת לזרוק את דמו בחוץ, מחוץ לעזרה, או מקצת דמו בחוץ, גם אם זה רק על מנת לזרוק מקצת דמו בחוץ, להקטיר אמוריו בחוץ, או מקצת אמוריו בחוץ, לאכול בשרו בחוץ, או כזית מבשרו בחוץ. לא משנה, משהו אחד מסוים הוא התכוון לעשות בחוץ, או לאכול כזית מאור העלייה בחוץ, פסול ואין בו קראת. בכבש, בקורבן של כבש, אוכלים גם את העלייה, שזה השומן שבזנב. ואפילו את האור שמתחת לעלייה הוא ראוי בדוחק לאכילה, ולכן אם הוא אפילו יתכוון רק לאכול את הכזית מהאור העלייה, זה גם כבר פוסל את כל הקורבן, ולכן כל הקורבן פסול, ומצד שני אין בו קראת. כלומר, גם אם היה שם פסול שגורם לקראת, אם מעורב בו מחשבת חוץ למקומו, אין בו כרת. כלומר, מי שתכנן לאכול משהו מחוץ למקומו, לא חייב על זה כרת. עכשיו אנחנו עוברים למחשבת חוץ לזמנו. זה כבר מה שהתורה אמרה פיגול, ועל זה חייבים כרת. לזרוק דמו למחר, או מקצת דמו למחר. כלומר, הוא למשל שחט את הבהמה, על מנת לזרוק את דמו למחר, או מקצת דמו למחר. להקטיר אמוריו למחר, או מקצת אמוריו למחר. אמוריו זה החלבים, החלב, השומנים שעולים על המזבח. בקורבן שבו אוכלים את הבשר, אז רק השומנים עולים למזבח. לאכול בשרו למחר, או כזית מבשרו למחר, או כזית מאור העלייה למחר. פיגול, וחייבים עליו כרת. פיגול זה לשון התורה, זה לשון של פסול חמור, וחייבים עליו כרת. מי שעל דבר שהיה בו מחשבת חוץ לזמנו, חייבים כרת. משנה ג', זה הכלל. כל השוחט והמקבל והמהלך והזורק, לאכול דבר שדרכו לאכול, להקטיר דבר שדרכו להקטיר, חוץ למקומו, פסול ואין בו כרת. כלומר, מי שעשה אחת מהעבודות המהותיות, שזה שחיטה, קבלה או לחה זריקה, על מנת לאכול דבר שאפשר לאכול, או להקטיר דבר שמקטירים חוץ למקומו, אז זה פסול ואין בו כרת, זה דין חוץ למקומו, חוץ לזמנו, פיגול וחייבים עליו כרת, ובלבד שיקרב המתיר כמצוותו. הביטוי הוא בלבד שיקרב המתיר כמצוותו, הוא ביטוי שיחזור על עצמו עוד כמה פעמים, ומשמעותו, מתי חייבים על פיגול, על חוץ לזמנו, כרת, רק אם זה היה הפסול היחיד שהיה. כלומר, שכל השאר נעשה כמצוותו. מה זה המתיר? המתיר זה אדם. כי הוא בעצם, ברגע שנזרק אדם, יצאת ידי חובת קורבן. גם אם קרה משהו, נגיד, נטמע כל הבשר ולא הספקת להעלות אותו למזבח, עדיין יצאת ידי חובה. הדם הוא הדבר המהותי. אז אם המתיר קרב, כן, האדם נזרק כמצוותו, ורק היה, רק הבעיה היחידה הייתה מחשבת חוץ לזמנו, אז חייבים עליו כרת. אם היה מעורב עוד משהו בעייתי, זה כבר לא כרת. משנה ד', כיצד קרב המתיר כמצוותו, דוגמאות לקרב המתיר כמצוותו. שחט בשתיקה, קיבל וילך וזרק חוץ למקומו. נגיד הוא שחט את הבהמה בשתיקה, כוונה בלי מחשבת פסול, ואז הוא קיבל או ילך וזרק עם מחשבת חוץ לזמנו. אז הנה, בסך הכל יוצא שהמחשבת פסול היחידה שהייתה בדם זה מחשבת חוץ לזמנו, וממילא זה פיגול וחייבים עליו כרת. או ששחט חוץ לזמנו, קיבל וילך וזרק בשתיקה. כן, אפילו אם המחשבת חוץ לזמנו הייתה בחלק הראשון או בחלק השני, זה לא משנה. זה נקרא שקרב המתיר כמצוותו. או ששחט, קיבל וילך וזרק חוץ לזמנו, כלומר עשה הכל חוץ לזמנו. זהו שקרב המתיר כמצוותו. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? דוגמאות ללא קרב המתיר כמצוותו. שחט חוץ למקומו, קיבל וילך וזרק חוץ לזמנו. למשל, שחיטה הוא עשה עם מחשבת חוץ למקומו, וקבלה, הולכה או זריקה הוא עשה עם מחשבת חוץ לזמנו. או ששחט חוץ לזמנו, קיבל וילך וזרק חוץ למקומו. החידוש הוא שמחשבת חוץ לזמנו הייתה ראשונה, ורק כך הוא הוסיף את מחשבת חוץ למקומו. או ששחט, קיבל וילך וזרק חוץ למקומו. כלומר, עשה הכל חוץ, במחשבת חוץ למקומו, ורק באחד מהם היה מעורב גם מחשבת חוץ לזמנו. עוד דוגמאות ללא קרב המתיר כמצוותו, הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן, קיבל וילך וזרק חוץ לזמנה. אנחנו יודעים שפסח וחטאת ששחטן שלא לשמן פסולים לגמרי, ולכן אם הוא עשה למשל עבודה אחת במחשבת חוץ שלא לשמן, ואז את עבודה אחרת קיבל או ילך וזרק חוץ לזמנה. או ששחט חוץ לזמנם, קיבל וילך וזרק שלא לשמן. או ששחט, קיבל וילך וזרק שלא לשמן, וכנראה שבאחד מהם גם היה מעורב מחשבת חוץ לזמנו. זהו שלא קרב המתיר כמצוותו. ואז מה יהיה הדין? שלא חייבים עליו כרת. כמובן שהוא פסול, אבל לא חייבים על זה כרת. משנה ה', לאכול כזית בחוץ וכזית למחר. אז יש כאן, נגיד שחט, על מנת לאכול כזית בחוץ וכזית למחר. כלומר, באותה עבודה היה מעורב אותה סוג של מחשבה, אבל כזית לאכול בחוץ וכזית לאכול מחר. אז הנה, זה בבת אחת מחשבת חוץ למקומו ומחשבת חוץ לזמנו. כזית למחר וכזית בחוץ. כלומר, אפילו אם מחשבת חוץ לזמנו היה לפני מחשבת חוץ למקומו. כחצי זית בחוץ וכחצי זית למחר. אפילו אם זרק על חצי זית, או כחצי זית למחר, חצי זית למחוץ. בכל המקרים האלה פסול ואין בו כרת. אותו מחשבת חצי זית בחוץ, מנטרל את מחשבת חוץ לזמנו, והופך את זה להיות משהו שלא קרה ומתיר כמצוותו, ולכן אין בו קראת. כמובן שהוא פסול. אמר רבי יהודה, רבי יהודה חולק על מה שאמרנו עד עכשיו, בנקודה מסוימת. זה הכלל, אם המחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול וחייבים עליו קראת. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, פסול ואין בו קראת. כלומר, אומר רבי יהודה, אם מחשבת חוץ לזמנו הייתה ראשונה, מחשבת חוץ למקומו לא יכולה לבוא ולהפוך את זה למשהו שחייבים עליו קראת, פתאום למשהו שלא חייבים עליו קראת. כן, מחשבה לא מוציאה מידי מחשבה. יש לך מחשבת חוץ לזמנו, הפכת את זה למשהו שחייבים עליו קראת, מה פתאום הגיעה מחשבה אחרת ומוציאה את זה ממשהו שחייבים עליו קראת? ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, פסול ואין בו קראת. והחכמים אומרים, זה וזה פסול ואין בו קראת. כן, זו שיטת הנקמה, שזה לא משנה מה היה קודם, אין בו קראת. לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית, כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפים. המקרה האחרון שתנא קמא דיבר עליו זה היה כחצי זית בחוץ וחצי זית למחר, או חצי זית למחר וחצי זית לבחוץ. שניהם מדובר על על הכתרה, או שניהם מדובר על אכילה. אז הם מצטרפים. אבל אם הוא חשב על חצי זית להקטיר וחצי זית לאכול חוץ לזמנו, או חוץ למקומו, הקורבן כשר. למה? כי אכילה והכתרה לא מצטרפים לכזית של פסול. ולכן לא רק שזה לא פסול, אלא זה אפילו כשר. עד כאן.